שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על חנוכה, הבא עלינו לטובה, ונראה איך זה קשור גם למהלך שאנחנו לומדים פה בעצם מתחילת השנה, על אומנות ועל היחס של היהדות לאומנות ולספרות וכל מה שקשור לתרבות הכללית. לכאורה מה שאנחנו חוגגים בחנוכה זה ניצחון על יוונים, וזה טוב מאוד, רק העניין שזה מוזר שאנחנו מנצחים אותם ואחר כך ממשיכים להשתמש בכל מיני שמות של יוונים וכל מיני מונחים יווניים, ותרבות יוונית היא מאוד מאוד חזקה בעם ישראל. וגם אז, באותם התקופות, היו קוראים לאנשים בשמות יוונים. אבטליון, ואורקינוס, ואריסטובולוס, ואנטיגונוס איש סוכו, ויש לנו חלקים בבית המקדש שקרויים בשמות של יוונים, למשל לשכת הפלדרין, ויש שער ניקנורס, ויש כל מיני דברים כאלה של יוונים. מה הם עושים אם אנחנו ניצחנו אותם, השתחררנו מהם, מה פתאום אנחנו משתמשים בכל המונחים הללו? יש חסידות אלכסנדר. אלכסנדר זה שם יהודי, נהיה עד כדי כך שיש רבנים, הרבה רבנים, שקוראים להם אלכסנדר. תחשבו, פתאום ניצחנו את הערבים ואנחנו עושים חסידות ערפאת. איך יכול להיות? באמת, אם לחשוב על הדברים האלה, זה מוזר. אנחנו קוראים מאז פגישה עם יוון, אנחנו קוראים לרבנים שלנו, אולי, אתם יודעים מה, אולי אני אגיד אחרת. איך אומרים חכם ביוונית? פילוסוף? פילוסוף. אנחנו קוראים לרבנים שלנו בשם פילוסופים.
לא,
חכם צבי, מה? זה חכמים. פילוסופים, בלי חוכמות. ולמה פילוסופים? למה שאנחנו נקרא לרבנים שלנו בשם חוכמה? היה צריך לכאורה לקרוא להם צדיקים, קדושים, גדולים, תנאים, אמוראים, יש כל כך הרבה שמות שיכולנו לקרוא, אבל השיא, כאילו המדרגה הכי הכי גבוהה זה אנחנו, או אתה חכם, תלמיד חכם, או אתה חכם. מה זה, למה אנחנו קוראים להם חכמים? זה בגלל השפעה של יוונים. עד שנפגשנו עם יוונים, הרבנים שלנו לא היו נקראים חכמים. הם פשוט לקחו מהם את השם הזה והתחילו לקרוא לעצמם פילוסופים. דרך אגב, איך נקרא המקום ביוון ששם כל הפילוסופים יושבים ביחד, וכאילו אקדמיה או בית מדרש הפילוסופי שיושבים ביחד ומחליטים החלטות ולומדים ביחד? איך זה נקרא? לא, זה נקרא סינדריון, סינדרין. אנחנו היום קוראים לאנשי כנסת הגדולה בשם יווני, זה ניצחון זה? איך זה פתאום קורה דבר כזה? ומילא, בסדר, היינו מושפעים, ואיכשהו זה עדיין, כאילו, השתרש. אבל זהו, עבר זמן. ואנחנו ממשיכים היום לקרוא לזה מסכת סנהדרין, מדברים על סנהדרין הגדולה, ואנחנו חולמים יום אחד שנקים סנהדרין. מה הדבר הזה? למה ממשיכים לקרוא לזה חכמים? כן, נכון. אלא, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו מבינים שקיימים שני סוגים של ניצחון. יש ניצחון שהוא בנוי על השמדת האויב. השמדה או ניצחון, לא. ויש ניצחון שהוא יכול לקחת כוח של אויב ולהפוך אותו למשהו שהוא, שאתה יכול לנצל אותו ולהשתמש בו ולהעלות אותו כלפי מעלה. למשל, כאשר יעקב אבינו לקח ברכות של עשיו, הוא לא רק מנצח את עשיו, אלא גם הוא לוקח את הכוח שלו. כמו שאנחנו מבינים בכל הפרשה של מתן ברכות ליעקב, אז הוא כאילו לוקח אותם במרמה. וזה משהו, מין קטם כזה על ההיסטוריה שלנו. שיצחק אבינו רצה לתת ברכות לעשיו, ופתאום הוא נותן את זה, פתאום יעקב לוקח את זה במרמה, משקר לאבא שלו וגונב ממנו את הברכות. זה כל כך לא יפה. עד כדי כך שרש"י עוסק מין מאמץ כזה גדול כדי להגיד שיעקב באמת לא שיקר. אמנם מפרשים אחרים אומרים שכן, הוא שיקר. בעל הטורים ויש עוד. אומרים בפירוש, כן, שיקר. למה? מותר לשקר. במצב של סכנת חיים, סכנת נפשות, נפקא מינה גדולה לכל העולם, מותר לשקר במקרים כאלה. אבל רש"י לא, הוא אומר, הוא לא שיקר. ואז איך הוא אמר, אני עשיו בכורך? זה אתה בני עשיו? הוא אומר, לא. הוא אומר, אני, נקודה. ועשיו הוא בכורך. אני רק חושש שבאותו מעמד יצחק אבינו לא קרא את רש"י. הוא לא הבין שזאת הייתה הכוונה. אבל רב קוק כותב מאמר שאני חושב שזה מאמר גאוני, שמסביר את שבאמת יעקב לא שיקר. ובאמת מה שרש"י הסביר זה אחד על אחד. זה ממש, הוא כותב במדבר שור שכאשר יעקב הבין שיצחק רוצה לתת בכורה לעשיו, אז הוא הבין למה הוא רוצה לתת לו בכורה. הרי יצחק אבינו, לא, למה הוא אהב את עשיו? מה, הוא לא ידע שהוא רשע ויעקב הוא צדיק והוא ישתם יושב אוהלים וקדוש וזה? למה הוא לא נותן לבן הצדיק? למה הוא רוצה לתת את זה? מה, לרשע? מה, הוא עיוור? כן, הוא היה עיוור. אבל עיוור רק בעיניים. אבל בשכל הוא לא היה עיוור. והוא ידע בדיוק מי זה עשיו. הוא ידע עם מי יש לו עסק. אז למה הוא רוצה לתת לו בכורה, בברכה? בגלל שיצחק ידע שעיקר הכוח של עם ישראל זה לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו לא דת שרוצה, מין דת אתנוצנטרית. אז יש אנשים שנקראים אגוצנטרים. ויש אנשים שהם אלטרואיסטים. אדם שהוא אגואיסט או אגוצנטרי, הוא חושב שהוא העיקר. וכל השאר, כל האנשים סביבו, ילדים שלו, אשתו, חברים שלו, זה כדי שיהיה לו טוב. בעצם משרתים אותו. נותנים לו הרבה. אז האגוצנטרים כאלה, הוא חי מין בעולם. אז כמו שיש כזה אגוצנט, אדם אגוצנטריסט, ככה יש גם עמים, אתנוצנטרים. מה שאכפת להם זה הם עצמם. וכל השאר משרתים אותם. אבל יהדות היא דת אוניברסלית וקוסמופוליטית. אנחנו רוצים טוב לכל העולם. ואנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו רוצים שכל העולם יהיה טוב. ולתקן עולם, אם אתה לא יכול, אם אתה איש תם יושב אוהלים. תיקחו עכשיו בחור ישיבה מישיבה קדושה, איזה בחור כזה, ותיתנו לו להתמודד מול חיזבאללה. הם יאכלו אותו חי, כפשוטו. אז איך יעקב איש תם כזה, כבשה תמה, יכולה להתמודד מול כל הכוחות הרשע, מכל כל הבנקים ומכינציות הכלכליות וכל האסטרטגיות בינלאומיות שהם מזימות כאלה שהם עושים שם, מלחמות וכל זה, איך הוא יכול להתמודד מול זה? יצחק מבין כל הסיפור הזה. ולכן הוא יודע שהיחידי שיכול לעמוד מולם זה כוח, אדם עוצמתי, איש ציד, איש שדה. אבל הוא רשע, נכון, הוא רשע, גם תרח היה רשע, נולד לו בן צדיק, אז אולי יהיה לו בן נכד, נין, יהיה לו מישהו. סגולה עוברת הרי, זה כוח של עברת הסגולה, זה כמשמעות לברכות. אז דרך מי סגולה תעבור? אולי יהיה לו אחר כך. לכן הוא רוצה לתת את זה לעוצמה. מי זה עשיו? עשיו זה לא אדם ג'ינג'י עם הרבה זקן, עם הרבה שערות, והוא גס רוח שפוער, ככה פותח פה ושופכים שם את האדום אדום הזה. אדם, עשיו זה איזושהי אידאה. אז יעקב מבין את כל הדבר הזה, והוא אומר, אז אני אקח לעצמי את האידאה הזאת, אני אאמץ לעצמי את הארמומיות ואת האכזריות ואת העוצמה ואת הכוח של עשיו. וזה מה שהוא מחליט לעשות. הוא נכנס ליצחק, לחדר שלו, בזקיפות קומה, לא בנבחיות, ואומר לו באמת, אני עכשיו עשיו בכורך. ואחר כך, אחרי שהוא לוקח את הכוח הזה, אז ביחד, יעקב ועשיו ביחד, איך זה נקרא? ישראל. זה עוצמה של ישראל. אני חושב שזה בעצם מה שעם ישראל עשה, את הסינתזה כזאת ביחס ליוונים. הם ראו לפניהם את העוצמה האדירה של יוון, פאר של יוון, יפת אלוקים ליפת, פאר היווני, את התרבות, אומנות, ספרות, רפואה, אדריכלות, פוליטיקה, כל תחום, מדע, כל תחום שלא תיקחו, שורשים שלהם היום, אני אומר בעולם המודרני, הוא יונק מיוון העתיקה. אנחנו מכירים את כל הרפואה בנויה על היפוקרטס והלנוס, וכל האדריכלות בנויה על ארכימדוס, וכל המכניקה, כל טכנולוגיות על ארכימדוס ועל גיאומטריה על פיתגורוס ועל האוקלידס וכל תחום שלא תיקחו, יוונים עמדו שם ב- ב- ביסוד. זה היה, זה הייתה תרבות עצומה, אדירה. דמוקרטיה זה בא מיוון, זה מילה יוונית. ומה, באיזה שפה אנחנו אומרים? פיזיקה? פיזיקה זה יוונית. מילה פיזיקה. כל דבר זה בא מיוון. ועם ישראל עמד מול השאלה. איך להתמודד מול הפאר הזה שהגיע אלינו? על ידי זה שאנחנו מנדים אותם ואומרים עליהם גויש מוזל, אולף גויים אפצלוחס, או שהם אומרים לא, אנחנו ניקח את הכוח של יוון ונדע להשתמש, כמו שיעקב לקח את הכוח של עשיו וידע להשתמש. אבל מה להשתמש? איך משתמשים? אני זוכר לפני שנתיים, אני חושב שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכר, משהו כזה, התקשרו אליי מכל ישראל ואומרים שהם רוצים לנהל, לקחת שני רבנים שידברו אחד עם השני בנושא של יחס לתרבות היוונית, הכללית, והם משום מה חשבו שאני מתמצא בתרבות יוון, שהנה אני אדבר שם. אמרתי בסדר, אז הרב שדיבר בצד השני של הקו זה היה הרב אלישע אבינר, והוא שם אמר, כאילו התחלנו לדבר ככה, אז הוא שואל אותי ברדיו שם, מה אני חושב שאפשר לקחת מתרבות יוון היום? אמרתי לו, כלום. כלום? בכלל? שום דבר? אמרתי, כלום, שום דבר. הוא אומר, אבל יש דברים טובים אצלם שם, בכל אופן, משהו כן חיובי. אז אמרתי לו, זה כמו אוכל, כמו באוכל. יש דברים חיובים באוכל, אבל הוא לא כשר. אי אפשר לקחת כלום, שום דבר, גם אם זה טעים מאוד. אז מה שזה טעים? גם אם זה מלא ויטמינים ומינרלים. אסור לקחת. אסור להשתמש שום דבר בתרבות יוון. אומר, אבל אפשר לזכך, לתקן. אמרתי, אם לזכך, אז אפשר לקחת הכל, בלי יוצא מן הכלל. אין משהו כזה שאי אפשר לקחת מהם, בשום תחום. אם אתה מעלה את זה, אם אתה מתקן, מזכך, מתאר, מאבד את זה, הכל. ומוזיקה וספורט ופילוסופיה ואידיאולוגיה ופוליטיקה ואדריכלות ומדע, הכל, הכל, הכל. אין לנו משהו שאנחנו לא יכולים לקחת לנו. זה תוכן של חנוכה. כן, זה היה בדיוק בחנוכה, אם התקשרו את זה, אז זה היה בחג חנוכה. זה כל העניין. זה בעצם מה שאנחנו חוגגים בחנוכה. זאת אומרת, לפי רב קוק, אפשר להגיד שהמשמעות של חג חנוכה זה חג שאנחנו בו חוגגים ניצחון על יוונים שהתבטא בכך שאנחנו לקחנו מהם את הניצוצות של קדושה. שאנחנו אימצנו לעצמנו את התרבות הזאת. ואם אתם יודעים, ודאי יש מחלוקת, מה בדיוק אנחנו, על מה אנחנו אומרים הלל בחנוכה. יש דעות שאומרות שאנחנו אומרים על נס פח השמן. יש דעות שאומרות שאנחנו עושים את אומרים הלל על ניצחון, על יוונים בשדה הקרב. ורב קוק אומר שאנחנו עושים, אנחנו אומרים הלל, על אותם הקניינים שלקחנו מתרבות יוון לעצמנו. תסתכלו אצלכם, זה מופיע במקור 7. אומר הרב, אנחנו לא נקרא הכל, אני רק שורות מודגשות, אבל אני בכוונה הבאתי קטעים שלמים שתוכלו אחר כך לקרוא. אז הרב אומר ככה, גם אותם הקניינים שהם טובים לשמש את אור האמיתי של התורה, שנלקחו מאוצר הפגישה היוונית, מאותן הדעות, דקריבין לאורך דמיימנותה. אתה יודע מה זה הביטוי הזה? זה ביטוי מספר הזוהר, מקבלה, שאומר על פילוסופים היוונים, שכוונה שם לאריסטו ואפלטון, שהם היו מאוד מאוד קרובים, הרב אומר במקום אחר שזה רק אפלטון, שזה אפלטון, שהוא היה מאוד מאוד קרוב לעומק של קדושת התורה. הוא הגיע במחשבות שלו, בחוכמה שלו, קרוב מאוד לאמת של התורה, שזה מה שאומר, אינון קריבין לאורך דמיימנותה. שנצרפו ונתארו באש דעת של תורת אמת, להסיר מהם כל סיגיהם ובדיליהם, וזאת היא טובה עליונה שמעת השם הייתה זאת להכין הכל להטבת באחרית, על זה ראוי לקבוע הלל. זה בעצם תוכן של חנוכה, של הלל ושל חנוכה. היכולת שלנו להשתמש בניצוצות קדושה שפזורים בכל העולם כולו, בכל התרבויות כולם. ולכן חכמי ישראל קראו לעצמם סנהדרין הגדולה. הם ידעו איך להעלות את הניצוץ הזה. יש כאילו שתי הבנות כאלה, שני בחינות. יש בחינה שנקראת בעולם שלנו, כן? שנקראת קודש. יש בחינה שנקראת חול. אבל קודש וגם חול זה שני תחומים מצומצמים. קודש זה משהו שהוא בסך הכל די מוגבל. הוא מתומצת, הוא עיקרי, הוא מרכזי, אבל הוא קטן. והחול הוא עצום. יש בעולם שלנו יותר חול מאשר קודש. אז בין קודש וחול יש תמיד מתח, תמיד מלחמה. זה נלחם עם זה. אבל יש מדרגות, מדרגה, שאליה אנחנו שואפים לעתיד לבוא, שמדרגה הזאת נקראת קודש הקודשים. והקודש הקודשים כוללת בתוכה גם את החול. אידיאל שלנו זה לא לעתיד לבוא, זה לא ליצור משהו כזה שיהיה קודש אצלנו, אנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש במובן המצומצם של המילה, וכל השאר זה עולם, זה חול, ואנחנו לא מתעסקים בזה, וזה לא מעניין אותנו, וזה סתם גויים. לא, אנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו לא אתנוצנטרים. אנחנו דת, אנחנו עם אמונה, גישה קוסמופוליטית, רוצים שהכל יקדש, הכל לרומם, הכל להפוך את זה לקודש הקודשים. ולכן חשוב לנו, אכפת לנו מגויים, ודברים טובים שיש להם אנחנו רוצים לקחת, לאמץ, אבל בתנאי שאתה מזכך, מתקן, אבל זה מתווסף לך לתורה. אני רוצה להראות לכם אולי דוגמה לאותם הניצוצות שאפשר לקחת את זה בחול ולראות איך בהם מתבטא, מתגלה הקודש. ניצוץ של קודש, כן? אה אני עכשיו אראה לכם סדרה של תמונות שהם, שאתם תראו שהם, אתם לא תבינו בהתחלה מה המכנה משותף ביניהם, אבל תדעו שיש ביניהם מכנה משותף. וכמו כל יצירות הגדולות, בדרך כלל לא מבינים משהו מיוחד במה ש, מה שרואים. אבל, במיוחד באומנות המודרנית, כן? אבל תמיד אם מתבוננים, אז פתאום מבינים שזה משהו גדול, כן? אז ככה זה בנוי. אז אני אראה לכם כל מיני תמונות שלא... אופס, לא יודע איך הוא.
יש שם חצי, למטה, למטה יש רצינינה.
או, הנה. סתם תמונות, אבל דו שיש מאחורי זה משהו מיוחד. כמובן, כאילו, אני לא יענה אתכם, אבל, אבל אתם יודעים, זה צריך להיות משהו כזה מיוחד, שאם אני, שאם אתם תבינו מה עומד מאחורי זה, אתם חייבים להגיד וואו, כן? אם אתם חושבים שאתם, מישהו עלה על הרעיון, מה וואו שעומד מאחורי התמונות הללו? טוב, אז אני אגלה לכם סוד. מה שמיוחד בכל התמונות שאתם רואים זה שהם לא צילומים, אלא זה ציורים. הם נראים כמו צילום, אבל הם באמת כולם ציור. וזה סגנון מיוחד שקיים באומנות המודרנית, שזה נקרא היפר-ריאליזם. והצייר שעומד מאחורי זה, זה קוראים לו ריצ'רד אסטס. חלק מתמונות הללו אני ראיתי בחיים, הם בגודל של קיר פחות או יותר, כן? הם ענקיות, תמונות ענקיות. כשאתה עומד קרוב אתה רואה שזה הכל מצויר, וממרחק אתה מסתכל, זה נראה ככה, זה נראה לגמרי סתם צילום. אבל זה לא צילום. אתם יודעים, לצייר תמונה כזאת זה לוקח הרבה זמן. וזה צריך להיות צייר גאוני. כי אם הוא צייר את זה, אז הוא יכול לצייר גם את, את כל תמונה גדולה שיש בעולם. מרובינס או קרוואג'ו או פרנציסקו גויה, וילאסקיס, את כולם, הוא יכול לצייר את זה בקלות. וזה מה שהוא מצייר. למה? תמיד יש רעיון. אחרי כל האומנות המודרנית, תמיד קיים איזשהו רעיון. מה הוא רוצה להגיד לנו על ידי זה שהוא מצייר כל הדברים הללו?
שיש
דם
שאפשר לחכות.
Yeah. טוב, אולי אני אגיד לכם מה שאני מבין בדבר הזה, ובזה אנחנו נסיים. לעניות דעתי, הוא רצה להגיד שכמו שאתה רואה את זה, שזה סתם חיים, וכשאתה מסתכל אתה אומר סתם, סתם. אבל כשאתה יודע שזה מישהו שצייר את זה, אז אתה מבין שהוא חשב על כל עלה ועל כל מכסה של ביוב על הכביש שנמצא שם, הוא בחר שיש שם ביוב הזה. אולי ככה יש את זה במציאות? אולי, אבל הוא החליט, זה עבר דרך החלטה של צייר. זה לא מעצמו נהיה ככה. יש לו שם, רואים, בדילי סיגריה זרוקים על הרצפה, סתם חתיכת נייר, הכל. הוא החליט שזה יהיה שם. וכמו כל עלה על העץ הזה, הוא החליט והוא בחר וצייר, ככה זה גם כל עלה שיש לנו פה על עצים שלנו, מעבר לחלון. וכל נייר שיש כאן, וכל אטום, וכל חתיכת דבר, כל מה שקיים בעולם, זה מי שהוא החליט. אתם יודעים, אנחנו חיים במין אשליה כזאת, שזה מעצמו. כמובן, יש רוח, יש אנחנו, יש תודעה, יש קודש, ברור. אבל העולם הוא כשל עצמו, הוא לבד. זה נהיה ככה. אבל כשבא לך אדם ומראה לך את החיים הללו, מלאי, הכל מדויק והכל זה, ואתה יודע בוודאות שעל כל עלה מישהו בחר, מישהו החליט ומישהו בחר לצייר אותו, שם, דווקא שם. אז אתה מתחיל לשאול את עצמך, אז אולי גם אני ככה? אולי חיי זה ככה? אולי כל ההוויה זה ככה? ואני חושב שזה ניצוץ קדושה שנמצאת פה בחול של הציור. זה עוצמה של חול, שקשה להגיד את זה בקודש, בצורה כל כך עוצמתית ומרשימה, כמו שעושה אסטס. אבל כמובן זה לא הכל, ויש עוד המשך, אז זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. נעצור כאן. כן.